שלום לכולם. אנחנו נלמד את דרך השם של הרמח"ל. מקובל מאוד גדול היה הרמח"ל. כמובן יש לו שפה מעניינת. בעלי השגה מדברים בשפת הענפים. לעתים יש שינוי כליל בלשון, בהתאם לדור, בהתאם למצב, אבל בגדול כולם מכוונים לאותם דברים. מי שלומד את הדברים על פי היסודות, רואה שכולם מדברים על אותו דבר בדיוק על המילימטר, המקובלים האמיתיים. אם כי לעתים הלשון שונה, ומי שלא בקיא בשפת הענפים ודאי, לא מוצא את ידיו ואת רגליו, אם כי אפשר להבין מזה מוסר, להבין מזה עניינים, אבל ודאי ראוי להבין את הדברים כמה שיותר בפנימיותם, ובשביל זה צריך סולם. בלי סולם אנחנו לא יכולים. אז אנחנו נלמד את זה ברוח היסודות של בעל הסולם מביא לנו, שהתעברה בו נשמת הארי, שפירש את כל הזוהר הקדוש, נשמה שבאה בעשרה דורות לעולם, ברוך השם זכינו. האמת, שלא צריך ללמוד דברים אחרים. לכם את הדעת האמיתית של הגדולים. זה אפשר קצת לגוון, לטובל, אבל האמת שיש מספיק מה ללמוד בבעל הסולם. אולי איזה 10-20 שנה ללמוד טוב בעל הסולם, ואז להתפזר לספרים אחרים. כי רק אז נבין אותם באמת. אז עדיף להשקיע בעיקר. ככה אמר רבי הלל גפשטיין, ככה אמר הרבש, ככה אמר בעל הסולם בעצמו. אז למה אנחנו לומדים את זה? למטרות הפצה, קצת לגוון, קצת לאחד, זה המטרה שלי. ואני גם לומד הרבה זמן קבלה, אז אפשר קצת לטבל יותר. למדתי את הספר הזה לפני המון שנים. בגיל 17 אולי, ככה נרענן קצת את הלימוד בטיבולו של בעל הסולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. כידוע, רמח"ל היה מקובל גדול, אמנם שרפו לו את הספרים, נידו אותו, כמו שקרה עם הרבה גדולים. יש לזה סיבה, כי הפנימיות באה במיעוט, יש עליה הרבה קליפות, הרבה התנגדות, כמו שאומר רבי נחמן. רואים שיוסף הצדיק, שוודאי היה גדול מאחיו, וודאי גם אחיו היו גדולים אגב, הוא לא היה יותר גדול מהם, ולא קיבלו אותו. כמו שרבי נחמן אומר, יש תורה של שבת, וצדיק של שבת, וצדיק של ימי החול. אז כל אחד במקומו, אבל הצדיק הגדול, קשה לקבל אותו כמו רבי מקוץ, כמו הרבה רבנים גדולים וצדיקים אמיתיים, כי הם מביאים את האמת, והעם אוהב את נביא השקר, לא את נביא האמת. נביאי השקר לאו דווקא הגויים. יש גם נביאי השקר בתוך היהדות. אבל שקר לאו דווקא בקטע של עבודה זרה חלילה, לפחות ברמת המעשה. שקר הכוונה, בחינת הלא לשמה. אז הלא לשמה זה שקר אגב שהוא מותר. כפי שאומר בעל הסולם, ששקר זה דבר יחסי. אנחנו רואים שאנשים משלמים בשביל לשמוע שקר במקום בידור, בצחוקים. השקר זה דבר שהוא יחסי. וכששקר עומד בפני עצמו, או שהוא מטרה, זה דבר רע. בעל הסולם גם אומר שאסור לשקר, אבל לא תמיד חייב לגלות את האמת. אז שקר בקטע שהוא מגלה טפח או מכסה, שזה שקר, למה? כי אתה לא מראה את האמת. זה שקר שהוא נצרך, שהוא חלק מתהליך. זה שקר שהוא טוב. כמו שאומרים שקר לבן. שקר שנוגד את האמת הוא אסור. אז בכל מקרה רואים שהרבה צדיקים גדולים לא קיבלו אותם, למרות שהם עצומים, או לא קיבלו אותם בדורם. בעל שם טוב, מי ידבר היום נגד הבעל שם טוב? אולי 1% מהאוכלוסייה, אבל הרוב מקבלים אותו. בדורו לא קיבלו אותו. יש לזה הרבה סודות, מדברים על זה בחסידות, לא נביא כאן את הטעם, אבל הזמן קיים בתודעה. אז זה לא רלוונטי לפני שהאדם הראשון מדידת הזמן. הרוחני וודאי הגשמי. עוד אומר, מעשה בראשית, בצבענם ותפארתם נבראו. אבל המדע חוקר כאילו אז מבחינתו הוא אומר, לקח לזה מיליארדי שנה, והוא באמת צודק בכלי המדידה החד פעמים שלו. אבל המציאות, גם אומרים את זה במפץ הגדול, שהזמן התנהל אחרת. אז זה הכל תלוי, כמו שאומרת תורת היחסות, בזמן שאני מודד. אולי בעוד מאות שנים, אולי יפתחו את תורת המתרים, אולי תתרחב תפיסת הזמן, ואז יבינו שבאמת העולם קיים 3,000 שנה. למרות שכתוב בחז"ל באמת, שיכול להיות שיש 7 פעמים 7,000, כי הזמן הוא באמת רוחני, אבל זה לא משנה. מה שאני בא להגיד, שהזמן זה דבר יחסי. אבל אם נבדוק את הדברים בשכל הישר, המשוכלל, הטהור, אנחנו רואים שזה מסתדר לנו במדויק עם התורה. עד הנקודה מסוימת, כי יש נקודה שצריך אמונה, אבל שאר הנקודות זה מדעי לגמרי. באמת. לכן, גם האבולוציה, המדידה שלהם היא לא נכונה. הם רואים דמיון בין ה-DNA של העץ ל-DNA שלנו, כי יש את חוק ההתקללות, זה חוק רוחני. אז הם תופסים אותו בצורה גשמית ואומרים, נכון שהיה קצת שינויים אגב, היה קצת מוטציות, אבל הכלל הוא אותו כלל. אדם תמיד היה אדם, הוא נברא אדם. הוא לא נברא קוף והתפתח. לא, זה לא עובד ככה. אדם נברא אדם, קוף נברא קוף, על פי השורשים הרוחניים בעולם הרוחני. אז למה רואים קשר בין כולם? כי כולם היו בנשמת אדם הראשון. אז המדע רואה שהגוף מייצר סוכר או אנרגיית ATP בדומה למה שהעץ עושה. אז הוא אומר, אתה אבולוציה של העץ. או אם נלך למדרגה יותר משוכללת של הדג. ובאמת זה נכון מבחינה מסוימת, כי הים מייצג את חומרי הגלם של הרצון. את צד המופשטות. לכן לדגים הם כמו ראש כולם. והארץ מייצגת את מדרגת הארציות. העוף סתם אין לו ידיים, יש לו כנפיים. זה לא סתם. אין לו ממשות. יש לו את צד, עוף זה כמו מלאכים. גם המלאכים יודעים לעוף. העוף זה סימן למלאך. לכן הם עפים. וכן הלאה. אז הכל הוא בעצם השתקפות של מדרגות רוחניות. שאומרים לנו לא לאכול בעל חי חי, כמו שהסינים מאוד אוהבים לעשות, שהאוכל רוקד להם על צלחת, מכילה מכבודכם. ובשבילהם זה מעדן, ואת היהודי שהנפש הבאמית שלו מקליפת נוגה, ולא מגיעים לקליפות הטמאות, זה מגעיל. לאכול כלב, זה מגעיל יהודי, את רוב היהודים, אלא אם כן הם נפלו חזק לגימי לקליפות הטמאות. אבל אם לא, זה דבר שדוחה אותם. למה? מכיוון שהנשמה שלהם, כמו שמביא בבעל התניא ומביאים המקובלים, היא מגימי קליפות הטמאות, סליחה, קליפת נוגה. וכל מה שהשורש קרוב אליו, אנחנו נמשכים. מה שלא, אנחנו דוחים. אלא אם כן, הקליפות מנסות להשתלט עלינו, וזה עניין של חטאים ודברים, אבל באופן טבעי, האדם לא נמשך לזה. למה? כי זה לא השורש שלו. אבל רואים קשר באמת מדהים יותר מזה. אני הלכתי לעץ, נלך עוד יותר גבוה. אנחנו כוכבים, אנחנו בכלל אבולוציה של כוכבים. בוא נזרום. למה? הרי מאיפה האטומים מיוצרים? בליבות של כוכבים. אז אם נלך עוד יותר גבוה, אנחנו בכלל כוכבים. אנחנו לא אבולוציה של קוף, אנחנו אבולוציה של כוכב. אבל לא, אנחנו לא אבולוציה. ויצר השם אלוקים את האדם מן האדמה, ויפח בפיו נשמת חיים. זאת אומרת, כל ישות נבראה עם הייחודיות שלה. ככה הבורא עשה את זה. על פי המדרגות הרוחניות שזה מסמל, חלקי זמן ומקום. אבל המדע הוא לא ידע את הדברים האלה. אז הוא חוקר את הבריאה, הוא אומר, אני רואה דמיון לפה, אז זה התפתחות של זה. ואני אגיד את האמת, שמאקלה תפיסה אחת פעמיים שלו, לכאורה הוא צדק. ככה הוא רואה את המציאות, ככה הוא מבין אותה. אבל זה לא היה ככה, וגם המדע, יש את הסיפור המפורסם עם ניוטון, אני חושב, הרצון זה אותו רצון. בחוכמה יש את הרצון לקבל את הגדול את האור. רק ההבדל הוא בתהליך. וזה דבר פשוט, לא פשוט. זאת פשוט, אבל זה לא פשוט. למה? כי התפיסה שלנו היא די חלוקה. ויותר מזה, זאת אומרת, הדיוק הוא שגם הרוחניות היא מחולקת. זה שאנחנו אומרים שהרוחניות היא אחדותית, זה אחדות בבחינה של השוואת צורה. אחדות מבחינת חיבור, אבל זה לא אותו אחדות כמו אחדות הבורא שאנחנו מדברים, שהוא אחד פשוט ומיוחד בלי הרכבות. זה אחדות בדמיון לבורא במסגרת הבריאה. זה נקרא השוואת צורה. זה לא נקרא השוואת חומר, כי לבורא אין חומר. מה שאנחנו אומרים שהבורא משפיע, זה לא החומר שלו. זה לא שיש לו רצון להשפיע, רצון זה חיסרון. אלא מבחינתנו הוא המשפיע. אנחנו כנבראים, כרצון לקבל, מפרשים אותו בתור משפיע עליון וטוב. אבל הוא עצמו אין הגה ומילה. ואנחנו כן תופסים אותו דרך מחשבת הבריאה, שזה נקרא רצונו להטיב לנבראיו. ובאמת הוא משפיע מבחינתנו בעניין הזה, אבל זה משפיע, איך שהרב אמר פעם לפני הרבה שנים, זה השפעה מטרתית, לא סיבתית. למה? כי סיבה זה כביכול חיסרון. אלא זה השפעה בלי סיבה. למה? כי סיבה זה נקרא אצלנו, במובן שלנו, סיבה זה משהו שמכריח. אם אני רעב, אם אני אוכל שווארמה עכשיו, חס ושלום, אז הסיבה שאני אוכל שווארמה כי אני רעב, אבל הבורא לא פועל מתוך סיבה, הוא לא פועל מתוך מציאות של חיסרון. אנחנו כן, כי אנחנו נבראים, אבל הבורא לא עובד ככה. אז זה באמת דבר שקשה להבין, זה צריך כאילו קצת לשים את הרצון בצד ולעלות לנקודה אמונית. אבל בכל אופן, אז זה גם פותר את העניין של הטעויות בתורות המזרח, שבעצם צריך לחזור להיות הבורא. ממש ממש לא. אתה לא יכול לחזור להיות הבורא. אתה לא יכול לבטל יש מאין. רק לבורא יש את הכוח הזה. אז אתה לא יכול לבטל את מה שהוא עשה. ויותר מזה, זה הייחודיות הכי גבוהה שלו. אז מה יש לבטל את זה? זה לא אשליה. יש עניין שהתודעה הגשמית זה אשליה, זה עניין אחר. אבל צריך גם לראות באיזה אופן היא אשליה ובאיזה התייחסות, אבל הבריאה היא לא אשליה, השתוקקות היא לא מחלה. לא, השתוקקות זה דבר טוב, רק צריך לדעת לצורה מתוקנת. אבל הדרך שלנו, הוא ידבר על זה בהמשך, אבל הדרך שלנו בעצם להיות אחד עם הבורא, זה לא על ידי ביטול של הרצון שלנו מבחינת החומר שלו, כמו שהמזרח אומר, אתה בטל את הרצון, יש תקוט עם מחלה, תהיה פתוח, תרגיש את הזרם, כאילו, אין אני, לא, אנחנו לא אומרים את זה. לא, אתה לא יכול לבטל את החומר, אתה לא יכול לבטל את מה שהבורא עשה, אתה תישאר, אתה חלקיק, תישאר חלקיק, זה בסדר, רק תהיה חלקיק שמחובר לאחד. תהיה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, תהיה חלק בתוך הכלל, תהיה פרט בתוך הכלל. וזה הייחודיות. ההבדל בין פרד לפרדס זה הסוד, זה הנקודה הפנימית. אתה צריך להיות פרט שמחובר עם הכלל, וזה התפקיד שלנו, וזה גם העבודה שלנו. אבל, למען הדיוק, פשטות כמו של הבורא, לעולם לא נשיג, ואין צורך שנשיג. גם, זה משהו שאנחנו יכולים לתפוס. אבל בתוך מסגרת הבריאה, בתוך מסגרת החלקים והפרטים שהוא עשה אותנו, דווקא שם אנחנו כן צריכים להגיע לאחדות. אבל איזה אחדות? של השוואת צורה, לא השוואת חומר. וזה משהו אחר לגמרי. צריך ללמוד את זה גם במקומו, זה דבר עמוק, זה לא איך אומרים? לא למשפט אחד, אבל עוד נדבר על זה. הלימוד כל הזמן מדבר על זה, אבל זה כלל ברזל. אנחנו כן צריכים להגיע לאחדות פשוטה עם הבורא, אבל זה אחדות פשוטה בצורה. בחומר לעולם לא. למה? כי אנחנו נבראים, אנחנו לא הבורא. בנצרות השם ישמור יש להם טעות הפוכה, מה הם אומרים? שהאור עצמו נהיה חלקי, כשהבורא נהיה חומר, בורא ובורא. אולם כבר הקדמנו שאמיתת מציאותו התברך, שמו אינה מושגת. ואין להקיש ממה שאורים, אוקיי, זה קרן. אין לנו אלא קבלתנו וגם בטבע טבוע אמת, אבל זה גם כן מן הדברים הנודעים מקבלה, כמו שהזכרנו, מומתים בחקירה על פי הטבע עצמו, בחוקותיו ומשפטיו, שאי אפשר על כל פנים שלא יימצא מצוי אחד, משולל מכל הטבע, חוקותיו וגבוליו, מכל היעדר וחיסרון, מכל ריבוי והרכבה. כן, כי חומר זה דבר שנתון לחוקים, נתון להרכבה. מכל יחס וערך ומכל מקרה הברואים, שיהיו הסיבה האמיתית לכל הנמצאות ולכל המתיילד בם. כי זולת זה, מציאות הנמצאות שאנו רואים והתמדתם היה בלתי אפשר. עוד פעם, על פי הטבע עצמו וחוקותיו ומשפטיו, אי אפשר על כל פנים שלא יימצא מצוי אחד משולל מכל הטבע. חוקותיו וגבולותיו, מכל ידע וחיסרון, מכל ריבוי והרכבה, מכל יחס וערך, מכל מקרה הברואים, שיהיו הסיבה האמיתית לכל הנמצאות ולכל המתיילד בם, כי זולת זה מציאות הנמצאות שאנו רואים והתמדתם היה בלתי אפשר. זאת אומרת, המושכלות ראשונים, כמו שהרב תמיד אומר, מה זה הוכחה? הבאת הספק אליו ודאי. זאת אומרת, השכל עצמו ישר מחייב את זה שיש משהו שהוא מעל השכל, שהוא מחוץ למסגרת השכל. כי ההוכחה זה הבאת הספק אל הוודאי. מי זה הוודאי הזה? הוא מעל מסגרת השכל. הרי עצם זה שאני רוצה הוכחה, זה אומר שיש דבר שלם שאליו אני רוצה להגיע. אחרת מה יש לי להוכיח? לכן הוכחה זה הבאת הספק אל הוודאי. הבאת החיסרון אל השלמות. משמע שיש שלמות שהכל נובע ממנה. לכן השכל הישר עצמו מחייב אותנו שיש דבר שלם שהוא מעבר להכל, מעל הכל. המדע מנסה לחפש את זה בצורה של חלקיקים, אבל עוד פעם, חלקיק זה מלשון חלק. הוא לא ימצא את זה בצורה כזאת. אלא הדבר הזה הוא לגמרי מעל הבריאה. או מעל הרצון לקבל, מעל הגשמיות. והשכל הישר מחייב את זה. הרי יש כזה סדר בבריאה, כזה חוכמה, כזה שלמות. לא יכול להיות שזה מקרה, לא יכול להיות שזה פרטים בלי כלל, לא הגיוני. המדע, נגיד ברמה תת-אטומית, מגלה דברים מדהימים, שיש חלקיקים, אפילו שאתה מפריד, תת-אטומים, שאתה מפריד ביניהם, הם עדיין משפיעים אחד על השני. זה בלי, אפילו שמת אותו בגלקסיה אחרת, דברים שלא לא מובנים לחוקי הפיזיקה הרגילה. רואים כל כך חוכמה, כל כך חיבור, כל כך אחדות. לא יכול להיות שאין שלמות שמחזיקה את כל זה. במקום אחר אומר בעל הסולם דבר מדהים, שיש שני חוקים במציאות, דיברנו על זה בהקדמה לפנים מהירות ומסבירות, יש את קיום הוויית המציאות ויש את הנהגת המציאות. שהנהגת המציאות לאחר חטא אדם הראשון ניתנה לקליפות. ואז מצד אחד אנחנו רואים שלמות אינסופית, מטורפת, אחדותית, מדהימה ביותר במציאות, אבל מצד שני, ההנהגה של המציאות בהרבה חלקים נראית מבולבלת, נראית סותרת, נראית נפרדת. אז בית ההפכים האלה באמת מבלבלים אותנו וגורמים לנו לחשוב שאולי אין השגחה. אז באמת הרבה עובדי עבודה זרה, הרבה שיטות קדם, המציאו כל מיני שיטות כדי לפצות על זה. הרבה אמרו, יש בורא לטוב ובורא לרע, למה? כי מצד אחד יש רע, יש דברים לא טובים. מצד שני, אתה רואה שלמות אינסופית. וזה היה בזמנם, היום בכלל דברים שגילו, זה דברים שלא נתפסים. איך הטבע, האטומים, התת-אטומים, המעברי אנרגיה שלהם, הכוחות שמחזיקים את התת-אטום, חלקים תת-אטומים נעלמים ובאים, האלקטרון עושה מה שבא לו, קופץ ממסלול למסלול בלי היגיון, החלטה אמונית עושה. המדע לא מבין את ההסבר למה הוא יורד אנרגיה, בגדול זה החלטה אמונית של האלקטרון, אבל דברים מדהימים, אבל לא יכול להיות שאין אחדות בדבר כזה חכם, כזה מדהים, איך שהמולקולות בנויות, איך שהאטום פחמן יודע להתחבר עם הרבה אטומים בצורה מושלמת, דברים מטורפים, איך מערכת הכוכבים עובדת, איך הספקטרום של האור עובד, איך הצמחים עושים פוטוסינתזה, דברים לא נתפסים ומדהימים, יש אין סוף כוכבים כמעט. בעין יש יותר כוכבים מכל הגלקסיות, אולי בכלל, סליחה,